היום שבו המדינה עיגנה בחוק את הזכות להרוס את ים המלח. כתבתו של ניר חסון. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. הרוצה ליהנות ממסע על פני כל ים המלח כולו, ימהר ויפיק את רצונו. כתב עיתונאי הארץ יו טריזי, והרוצה לסייר אגב אורחה את שאר הנקודות האקזוטיות שבחופי ים המוות, וגם במקום המכונה לשון, ימהר גם הוא, כי כל המקדים הרי זה משובח. אם לא כן, ייתכן כי בעוד שנים מעטות לא תהיה לו אפשרות ליהנות מכל אלה. בעצם ייתכן מאוד כי כל ים המלח כולו ישנה את מראו מכפי שהוא עכשיו, מכפי שהיה לפני מאות אלפי שנים, לפני מיליוני שנים. הדברים הללו נכתבו ב-1934. 87 שנים חלפו, נבואת הזעם הגשימה את עצמה. נכון לסוף 2021, ננטשו כל חופי ים המלח שבשטח מדינת ישראל, ורובם נהרסו כליל בשל הבולענים. למעשה, עבור רוב הישראלים, ים המלח הטבעי אינו אלא פיסת נוף כחולה באופק. בשתי נקודות עדיין ניתן לגשת למי הים באופן מוסדר. מספר חופים בפינה הצפונית של הים, והטיילת בנווה זוהר בדרום ים המלח. שם נבנו המלונות על שפת בריכת עידוי ענקית של מפעלי ים המלח. כל גישה אחרת לחוף הטבעי של ים המלח היא משימה למטיבי לכת או לבעלי ג'יפים. את המאמר של טריזי אפשר לראות כראשון המאמרים בעיתונות העברית שמזהירים מפני אסון אקולוגי ונופי בים המלח. אבל זאת תהיה קריאה אנכרוניסטית ושגויה. כאשר טריזי כותב באותם ימים על השינוי במראה הים, הוא לא בהכרח מתכוון שזה שינוי לרעה. להפך, זה שינוי חיובי לקראת עתיד טוב יותר. נושפים טרקטורים בכבדות, מתיישרים גושי קרקע אדירים, נשפחים סוללות סייגים, נסללות דרכים, נעלמות ביצות, מתבלטים תחומי הבריכות, לעתיד לבוא. ומתהווה משהו כביר שעוד לא היה דוגמתו בארצנו הנבנית, הוא כותב. כמו רבים אחרים באותה התקופה ובעשורים שעוד יבואו, הוא לא ראה בייבוש ים המלח בעיה, אלא הזדמנות. הגישה לים המלח הייתה כאל פרה חולבת, אומרת אורית אנגלברג ברעם, שחקרה את ההיסטוריה הסביבתית של ים המלח במסגרת הדוקטורט שלה. שם הדוקטורט הוא מוות ידוע מראש, והוא נכתב בהנחיית פרופסור אפרים לב ודוקטור אסף זלצר. במחקרה היא מראה כיצד התייחסו התנועה הציונית ומדינת ישראל לאוצר הטבע החשוב ביותר שנפל בחלקן. הפיכת ים המלח מתופעת טבע עולמית וייחודית למפעל ענק להפקת אשלג אינה תקלה או טעות, מסבירה אנגלברג ברעם. זוהי תוצאה בלתי נמנעת של סדרת החלטות שהתקבלו במאה השנים האחרונות. המחקר הוא קרוניקה בירוקרטית של אסון אקולוגי ידוע מראש. הלכנו לתהום בעיניים פקוחות. הכל היה צפוי מראש. כמעט הכל. הדבר היחיד שהפתיע היה עניין הבולענים. את זה אף אחד לא צפה. במחשבה שנייה היא מוסיפה, למעשה מה שנתפס היום כאסון אקולוגי הוא כזה רק בגלל הבולענים. ללא הבולענים אני לא בטוחה שזה היה נתפס בכלל כאסון. לולא הבולענים זה בכלל לא תהום. אנגלברג ברעה מצביעה למשל על כתבה אחרת מ-1946, תחת הכותרת ניצוי מי הירדן להשקעה לא יפגע בים המלח. בגוף הכתבה מוסבר כי תפיסת מי הירדן תביא לירידה מהירה במפלס ולהתייבשות האגן הדרומי של הים. איך יכול להיות שהאגן הדרומי יתייבש והים לא ייפגע? משום שמה שהיה חשוב אז בים המלח הם המחצבים ולא הנוף. התפיסה הייתה שצריך לנצל כל מה שאפשר, בלי להתייחס לים המלח כנוף שיש לו ערך בפני עצמו. הערך שלו הוא במינרלים שלו, היא אומרת. ירידה בעשרה מטרים לא תשפיע על ריכוז התמלחת, מרגיע הכותב. את מקורה של הגישה הזאת היא מאתרת בשורשי הציונות והיחס שלה לטבע. בנימין זאב הרצל חזה את הפקת המינרלים מהים, ובאוטופיה שחיבר אל חנן ליב לוינסקי ב-1922, מסע בארץ ישראל בשנת תף-תף, מתוארת עיר המלח, עיר בת 100,000 תושבים לחוף ים המלח. שם התכונה רבה מאוד. כל הולם פעם ושריקות המכונות וכיתור ארובות העשן עולה, ואלפי פועלים עובדים שם. שנת תף-תף, אגב, תחל ב-2039. חברת האשלג הארץ ישראלית האם ההיסטורית של חברת ICL, לשעבר קיל, בעלת מפעלי ים המלח נכון להיום, הייתה הראשונה שהחלה מפעולות שיעצבו מחדש את ים המלח לצורך קריאת המינרלים. החברה הייתה אוף קצת מוזר בנוף החלוצי ציוני של התקופה. לא קואופרטיב או מפעל הסתדרותי, אלא חברה של יזמים פרטיים שרשומה בבורסה בלונדון. להנהגת היישוב הסוציאליסטית לא היה קל לבלוע את הייצור החדש הזה. אנגלברג בראה מעריכה שזו גם הסיבה שמייסד החברה, משה נובומייסקי, מהנדס יליד סיביר, נשכח מעט בהיסטוריוגרפיה הציונית. העיר היחידה בארץ שבה יש רחוב על שמו ירושלים, וגם זה רחוב קטן למדי בשכונת רמת שרת. תיקון היסטורי קטן נעשה לפני כשבועיים, כש-ICL פתחה מרכז מבקרים על שמו של נובומייסקי במחנה הפועלים הישן בסדום. הכסות הקפיטליסטית בינלאומית של נובומייסקי אפשרה לו לנסות להציל את מפעל חייו עם פרוץ מלחמת העצמאות. באותה התקופה רוב הפעילות התעשייתית נעשתה בצפון ים המלח, בשטח שאמור היה להפוך על פי תוכנית החלוקה לחלק מהמדינה הערבית. נובומייסקי נפגש עם בכירים בריטים וירדנים והגיע לסיכום להותיר את המפעל על כנו במעין מובלעת בינלאומית. ביום הכרזת המדינה הוא מיהר להתקן את דוד בן גוריון בסיכום. בן גוריון אמנם ראה את העניין בחיוב, אבל מיהר לטקס ההכרזה וביקש שנובומייסקי יחזור מאוחר יותר. כשיצא נובומייסקי מהפגישה, פגע באופנוע והושפז בבית החולים. בהדרו קרס ההסכם, ובהוראת ההגנה הרסו פועלי המפעל הצפוני את המתקנים ומיהרו להימלט בסירות לסדום, לפני שהירדנים יכבשו את המקום. לאחר הקמת המדינה ניסו לחדש את תהליכי ייצור האשלג בסדום. ים המלח מהווה את האוצר הטבעי החשוב ביותר מבין אוצרות הטבע, נכתב בדוח ועדה ממשלתית ב-1949. מטרת הדוח הייתה להביא לניצולו המלא, המהיר והיעיל ככל האפשר, של אוצר גלום זה. אבל רק ב-1952, כאשר המדינה הלאימה את חברת האשלג, המאמצים האלו צברו תאוצה. בשנים האלה הושקעו משאבים גדולים, אבל היו גם כישלונות רבים. הבדיחה הייתה שהדבר היחיד שטובע בים המלח זה כסף, אומרת אנגלברג ברעם. ב-1955 מינו את הרמטכ"ל לשעבר מרדכי מקלף לתפקיד מנהל מפעלי ים המלח. מקלף ניהל את המפעלים במשך יותר מעשור, ונודע לו השפעה מכרעת על הנעשה במקום באותן השנים. בביוגרפיה שלו שחיבר עמוס גורן, מתוארת פגישה של מקלף עם מועמד למשרת מהנדס החברה. מקלף תיאר לו את חזונו. סחרים גדולים שיחלקו את הים הדרומי לבריכות עידוי, תחנות שאיבה ומפעלים למוצרי אשלג, ברום ומגנזיום, והוסיף, תתייחס לים כמו אל מכרה ענקי שבקושי התחילו לעבוד בו. אם לא היה די בכך, הרי שב-1961 התרחשה אחת מנקודות התפנית הדרמטיות בהיסטוריית התיעוש של ים המלח. הכנסת העבירה את חוק זיכיון ים המלח. זה היה חוק יוצא דופן בספר החוקים הישראלי. הוא מנוסח כהסכם בין המדינה לבין חברת מפעלי ים המלח, אז עדיין חברה ממשלתית, והוא מקנה לחברה זכויות בלתי רגילות בשטחים עצומים, כולל במפורש את הזכות להרוס. הזכות הייחודית להשיג בדרך עידוי, שימשי או מלאכותי, צינון, קריאה, חציבה או בכל דרך אחרת את מלחי המחצבים, נכתב בחוק. הזכות הייחודית לעשות, להרחיב, לשנות, להחזיק ולהרוס בים המלח ומתחתיו, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לאל, סוללות, בריכות עידוי, מעברי מים, מחסומי מים, תחנות שאיבה, תעלות, צינורות, קווי חשמל וכבלי חשמל, כבישים, מתקני הגנה נגד שיטפון, בארות וקידוחים ומתקנים אחרים. החוק עבר תחת מכבש לחצים אדיר מצד הבנק העולמי, מסבירה אנגלברג ברעם. הבנק העולמי ולצידו בנקים אמריקאים היה אמור לממן את הקמת המתקנים החדשים לעיבוד אשלג בדרום ים המלח, הוא רצה להבטיח שלחברה יינתן חופש פעולה מלא. גם בצומת הזה היו מי שיתריעו. דומני כי קשה יהיה להגן בפני דעת הקהל בארץ ובעולם על עובדת הכניעה בפני דרישותיו השרירותיות של מר בלק. יוג'ין רוברט בלק, נשיא הבנק העולמי דאז, הזהיר שר הפיתוח מרדכי בנטוב, את שר האוצר, פנחס ספיר. במפלגות השמאל ראו בכך כמובן השתלטות קולוניאליסטית וקפיטליסטית על משאבים לאומיים ותקפו את החוק בחריפות. בחיפזון בלתי רגיל הסתיים בממשלה הדיון על הפקרת אוצרות ים המלח לבעלי הון פרטיים, ועל ביטול הבעלות הממלכתית על אחד ממפעלי היסוד הגדולים והחשובים ביותר של ארצנו, האשים יוד תומר מעיתון המפלגה הקומוניסטית כל העם. למרות המחאות, החוק עבר, ובדרום ים המלח החלו לבנות תשתיות ענקיות להקמת המפעלים המודרניים להפקת אשלג תחת ניצוחו של מקלף. אז גם החלה אחת הבעיות הסביבתיות הקשות של ים המלח, קריאת האפר להקמת הסוללות והתשתיות של המפעלים. בשלב זה בא לידי ביטוי עוצמתו של חוק הזיכיון. רשות שמורות הטבע פונה למקלף ומבקשת ממנו שלא לכרות במקומות שיש להם חשיבות מבחינת הנוף והאקולוגיה. והוא עונה להם, יש חוק זיכיון ואני אעשה מה שאני רוצה, אומרת אנגלברג בעם. אבל בסוף הוא מסכים להקשיב ולהעביר את אזור הקריאה, היא מדגישה. בשנות ה-60 התחילו לצוץ הקולות הראשונים שרואים בים המלח יותר מאשר מכרה ענק. ב-1963, כאשר בניית המתקנים החדישים של מפעלי ים המלח הייתה בעיצומה, התפרסמה בעיתון דבר כתבה שהקדימה את זמנה. תחילה הופכים אנו את אגם החולה לאדמה חקלאית, אחר כך אנו הופכים את ים הכינרת לבריכת השקיה, ועכשיו הופכים אנו את ים המלח לבית חרושת קימי. כתב אז העיתונאי נחום פונדק. ייתכן כי פני מאזן התשלומים משתפרים לאט לאט, אבל הנוף שלנו, להפך. חלק גדול של ים המלח הנמצא עתה בתוך גבולותינו, יהיה לשדה מלח נרחב. זה מוכרח לקרות תוך 60-70 שנה. ב-1966 הזהיר גם עזריה אלון ממייסדי החברה להגנת הטבע ותחום שמירה הטבע בארץ. לפנינו, תהליכים חוקיים ומנהליים ארוכים ומסובכים. עד לסיומם יש להבטיח כי לא יעשו במדבר ובחוץ הים דברים שאין לתקנם. צריך לזכור כי עקב תנאי האקלים, אין לצפות כי הטבע יתקן כלכלות שנעשו בידי אדם. אם בצפון באים המים והצמחים ומרפאים צלקות, לא כן במדבר. כל מקום שנגרד אפילו גירות קל, נשאר כך עשרות ומאות שנים. זה יתרונו של המדבר וזה גם חסרונו. אם אנחנו רוצים לשמור לעצמנו את הנוף הזה, שאין שני לו, צריך קודם כל לא לפגוע בו. ב-1973 התכנס סימפוזיון מדעי על ים המלח, ובו התריע דובר ושמו פרופסור דוד וופסי על אחת הבעיות החמורות ביותר של ים המלח שתעסיק את המדינה ואת המפעלים במשך עשורים קדימה. עליית מפלס מי בריכות ים המלח. בניגוד לאגן הצפוני של הים שסובל מהתייבשות מהירה, המפלס יורד בכ-1.2 מטר בכל שנה, האגן הדרומי סובל מבעיה הפוכה. מאז התייבשות האגן בסוף שנות ה-70, נהפך שטחו לשטח בריכות האידוי של המפעלים. בכל שנה מזרימים המפעלים את המים מהאגן הצפוני ומציפים את הבריכות. בשנות ה-70, כאשר החלו להקים את המלונות הראשונים לחופי בריכת האידוי הגדולה ביותר, בריכה מספר 5 בז'רגון ים המלח, זו עדיין נראתה בעיה רחוקה. הבריכות עומדות להיסתם, הזהיר וופסי. ואז המקום היכן שאנחנו יושבים כרגע, אם מישהו יישב כאן נניח בעוד 10 שנים, הוא יראה שדה מלח גדול. זה דבר שצריך לקחת בחשבון מפני שסוף סוף מקימים פה בתי מלון ותתחיל פה תעשייה שהכנסתה היא בהחלט לא מבוטלת בהשוואה להכנסה שיש מהשלג. ואז מייעצים לנו לבוא ולהגביע את הסחרים כדי שנדחה את פסק הדין הזה לאיזשהו זמן. כל התהליך שאנחנו חושבים עליו חייב לקחת בחשבון את הבעיה של סילוק המלח. וופסי היה מהראשונים להעלות את הצורך להוציא את המלח מהבריכות. אבל רק עשורים אחר כך, כאשר 100 בריכות איימו להציף את המלונות, החלו דיונים קדחתניים בנושא. נושא קציר המלח בבריכה היה לאחת הבעיות הכלכליות וההנדסיות הקשות שאיתן התמודדה המדינה. לאחר דיונים ארוכים והקמת חברה ממשלתית יהודית, החברה להגנות ים המלח, הגיעו המדינה והחברה לסיכום, ובשנה האחרונה החלה לפעול בבריכה הענקית דוברה שקוצרת את המלח מקרקעית הבריכה. אתה עומדת על הפרק שאלת עתידו של המלח שנקצר. מדובר בהרים של מלח שאיש אינו רוצה בהם. הרעיון האחרון של קיל הוא להניח משטח מלח ענק מצפון לבריכות ולבנות עליו חווה סולארית. המאורע הדרמטי ששינה את מפת ארץ ישראל התרחש ב-1979. באותה השנה התייבש ונמחק מהנוף האגן הדרומי של ים המלח. הדרמה הזאת עברה בשקט יחסי. אנגלברג ברעם התראה כתבה אחת של ישראל תומר מידיעות אחרונות שהתייחסה לאירוע. מגיעים למצדה וקצת דרומית ממנה מול הלשון המפורסמת, מתגלה לך הסוד הכמוס. אתה מבחין לפתע שמשהו חסר לך. קורה כאן משהו מוזר. רגע אחד אתה שואל את עצמך, איפה הים? הדבר טרם נרשם בשום מפה של ארץ ישראל. זה כנראה הסוד הגיאוגרפי הגדול ביותר שהתרחש בימינו, כתב תומר. אבל בשלב זה עדיין שלט בשיח אתוס הפיתוח. מפעלי ים המלח בשלב הזה היו מעין סמל לאומי, ומאזני חברת קיל וכמויות האשלג שהופקו מהים התפרסמו באופן קבוע בעיתונים. כמו שבשנים שאחר כך עקבו אחר מאזן הכינרת, כך היו עוקבים אחרי כמה טון אשלג הופקו החודש, אומרת אנגלברג ברעם. אנגלברג ברעם מזהה את נקודת התפנית בתחילת שנות ה-80. נסיגת צהל מסיני בעקבות הסכם השלום עם מצרים הביאה ללחצי פיתוח כבדים על הנגב. בעקבות כך, החלה לחלחל תחושה שאולי בכל זאת יש ערך גם בשמירה על המרחבים הפתוחים והשוממים של המדבר. ב-1982 נערך כנס היסטורי של החברה להגנת הטבע בחצבה שבערבה. עמוס עוז, סמך יזהר ועמוס קינן ניסחו בכנס ההוא מחדש את המונחים של אהבת הארץ וכיבוש השממה, והשיח כלפי המדבר ובכללו ים המלח החל להשתנות. אולי היינו צריכים לשנות את הגישה שלנו למושג טבע. הטבע, לגביי, כולל את כל הזיכרונות של האדמה, ואת כל הרכשים שהאדמה משמיעה, ואת כל הסיפורים שיש לספר, אמר אז עמוס קינן. ב-1986, כאשר מפעלי ים המלח הקימו את המסוע שמוביל את האשלג ממפעלי ים המלח למישור רותם שליד דימונה, מזהה אנגלברג ברעם שינויים ראשוניים בתחום ההתחשבות הסביבתית של המפעלים. הם כבר פועלים אחרת, לא רק על פי המינימום שהחוק חייב אותם, היא אומרת. החברה שכרה את שירותיו של אדריכל הנוף שלמה אהרונסון וצייתה להמלצות שלו בכל הנוגע להקטנת החתימה הנופית של המסוע ואפשרות מעבר של בעלי חיים מצד לצד. פחות מ-10 שנים לאחר מכן, כאשר ממשלת יצחק רבין ביקשה להכניס תיקונים בחוק הזיכיון לקראת הפרטת מפעלי ים המלח, ניכר כי השיח הציבורי והפוליטי על ים המלח השתנה, והמחירים הסביבתיים של המשך פיתוח ים המלח כבר נמצאים במרכז הדיון. נדמה לי שזו הפעם הראשונה שנושא של איכות סביבה, לפחות זה יהיה שכרנו בכל עמלנו, קיבל מידה רבה של תשומת לב. אמר אז השר להגנת הסביבה יוסי שריד בדיון. היום עניינים של איכות סביבה הם לא עניינים של יפה נפש והם לא עניינים ירוקים במרכאות. מדובר בעניינים כלכליים פרופר. אין תקווה למפעלים כאלה אם הם לא מוכיחים שהם משקיעים את כל המאמצים בשמירת איכות הסביבה, בשמירת הנוף, בהגנה על כל הערכים החשובים לחברה כולה, הוסיפה חברת הכנסת תמר גוז'נסקי מחדש. קולות דומים היו אז אפילו בימין. חבר הכנסת עוזי לנדאו אמר בדיון. עם כל הכבוד שאני רוכש למפעלים האלה ולתרומתם החשובה, אי אפשר לקבל את המהירות הזאת. הרצון להפריט והחיפזון מן השטן הם. בניין וריצוף הארץ הזאת בבטון מקצה אל קצה, משבשת ופוגעת קשה באיכות החיים ובאיכות הסביבה ובאיזונים שבין האדם, הטבע והצומח. ביום חמישי שעבר סומנה עוד נקודת ציון בהיסטוריית הפיתוח והניצול של ים המלח. תחנת השאיבה הענקית פי 5 החלה לפעול. התחנה ששוכנת על גבי אסדה שנטועה כמה מטרים מעל המים מול מצדה היא מתקן השאיבה העוצמתי ביותר בארץ. זהו מבנה ענק של פלדה, צינורות ומשאבות שמחובר בגשר לחוף. היא הוקמה כדי להחליף את התחנה הקודמת שכמו כל קודמותיה ננטשה בשל הצטמקות הים. היא תשאב 450 מיליון קוב מים עשירים במינרלים לגובה 50 מטר כדי להזרים אותם בתעלה פתוחה דרומה לברכות העידוי של מפעלי ים המלח. בניגוד לתפיסה המקובלת, מפעלי האשלג לא אחראים לייבוש הים, אם כי יש להם תרומה לא מבוטלת לכך. משאבות הענק הישראליות והירדניות גוזלות מהים כ-20 סנטימטר בכל שנה. מטר שלם נוסף עובד בשל עידוי המים, והעובדה שישראל, ירדן, סוריה והפלסטינים תופסים כמעט כל טיפה של מים מתוקים שהיו אמורים לזרום לים המלח. התוצאה המשולבת היא, כאמור, נסיגה של כ-1.2 מטרים בכל שנה. כמה קילומטרים צפונית לאסדה נמצא החוף האחרון שנכנע למרוץ אחר הים המתרחק. החוף של אתר הספא החמה עין גדי שנסגר בגל הקורונה הראשון. הצמחייה בכניסה למרכז המבקרים המפואר התחילה להתייבש, ובפנים ערמו עובדים ארגזי קרטון לאריזת חנות המזכרות. כאשר עיתונאי מרחיק ראות שאל באחרונה את לוי אשכול, ומה יקרה אז? כתב פונדק ב-1963, אמר לו אשכול, רשם את מספר הטלפון שלי, אז נוכל לשוחח על העתיד. היום שבו המדינה עיגנה בחוק את הזכות להרוס את ים המלח. כתבתו של ניר חסון. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.